שלום וברכה. פרשת שלח לך. פרשה שבה מצווה משה על שילוח המרגלים. גם אם מסתבר על פי דבריו, זו הנקודה הראשונה שבה אני רוצה לפתוח, גם אם מסתבר בבירור על פי דבריו בספר דברים שהיוזמה תחילתה מלמטה, מהעם. ותקרבון אליי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וכולי, ויטב בעיניי הדבר. וכך רש"י מיישב, וכולנו רגילים ליישוב הזה, אבל אני רוצה לפתוח בקושייה עליו, בקושי. לא על רש"י, אלא על ההבנה שלנו. על פי רש"י בדברים מופיע הסיפור כפי שהוא היה, ואז אומר הקדוש ברוך הוא למשה, שלח לך אנשים, ורש"י פותח את הפרשה בשלח לך אנשים, שלח לך, בדיבור השני, שלח לך, לדעתך, אני איני מצווה לך, אם תרצה שלח. הוא מיישב את הכל. לפי שבאו ישראל ואמרו נשלחה אנשים לפנינו, תודה, כמו שנאמר ותקרבון אליי כולכם וגומר, ומשה נמלח בשכינה, אמר אני אמרתי להם שהיא טובה, שנאמר עלי אתכם מעוני מצרים וגומר אל ארץ זבת חלב ודבש, חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים למען לא יירשוה. היישוב ברור, הניתוח הצליח, אבל החולה אני לא יודע מה קרה, כלומר משהו פה לגמרי לא מובן. יוצא שמה? שמשה פעל בניגוד לדעתו של הקדוש ברוך הוא. גם מה פירוש בכלל לדעתך? מה זה דעתו של משה? אם הקדוש ברוך הוא סבור שצריך לשלוח או לא סבור שצריך לשלוח, מה זה לדעתך? זה אגב מאוד מעניין, זה מופיע מיד אחרי הפרשה של הסיום של בעלותך של מרים, ושם מופיע התואר המיוחד של משה, בכל ביתי נאמן הוא, עבד נאמן קראת לו. לעבד אין דעה עצמאית, ודאי לא לעבד נאמן. מה זה לדעתך? אני איני מצווה לך. לא, אתה מתעקש, אחרי זה טיפל. זה לא מובן, זה מחייב הבנה גם מבחינת הקדוש ברוך הוא וגם מבחינת משה. ובגב האורחיים הקדוש אומר משהו שהוא כל כך זועק מהפשט. הרי מיד שהוא שולח אותם כתוב וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי השם. זה הפסוק הבא, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. זה יהיה דחוק מאוד להגיד שעל פי השם זה שהקדוש ברוך הוא הסכים לשמות. שמוע בן זקור וכולי. האורח חיים אומר מיד, על פי השם, זאת אומרת שברור שזה על פי השם. וכי עלה על דעתנו שמשה לא פועל על פי השם. ובסמיכות לפרשת בכל ביתי נאמנו, עכשיו מופיעה הפרשה שמתארת את שני המהלכים, דעתו של הקודש ברוך הוא, דעתו של משה, משה הלך כדעתו, והנה ראית מה... מה קורה? מה הסברה? כלומר, כנראה שהקודש ברוך הוא חושב שמה שמשה עושה צריך להיות, אבל אני עוד לא מבין את המושג הזה, לדעתו ולא לדעת השם. זה מושג שצריך להבין אותו לעומק. הדיון הזה שהוא בפשוטו פשוטו פשוטו של מקרא. ומשה רבינו אגב בספר דברים לא מתלבט, הוא אומר ויטב בעיניי הדבר. כלומר, לא רק שנאתרתי, אלא ויתר בעיניי הדבר. ורש"י אומר שם בעיניי ולא בעיני המקום, ואנחנו התרגלנו עוד פעם שהיו פה שתי שיטות. זה לא מחלוקת בית הלל ובית שמאי. צריך להבין את זה לעומק. וכנראה שכל הבסיס של מה שמתרחש בהמשך קשור להבנה הזאת של הקוד שבו רש"י פותח את הסוגיה. לדעתך, אני איני מצווה לך. נגיע לזה, ואני חושב שצריך ללמוד את זה בצורה מהפכנית. עכשיו, זה דברים שמופיעים כבר, ונדבר בהם בהמשך. אבל אני רוצה לצרף לזה עוד נושא אחד שנרצה לדבר בו תוך כדי. זה הנושא הראשון. כלומר, מהי דעת השם? זה נושא לפני עצמו, זה צריך כמה ללא משה. מהי דעת הקודש ברוך הוא? מהי דעת? מה זה בכלל דעת משה? וזה הקדמה לפרשת המרגלים, שכל הטענה שלנו כלפיהם זה שהם פתאום קובעים את דעתם. כלומר, מי שאל אתכם את דעתכם? דיברנו הבוקר על המרגלים, עצת מרגלים. מי אמר לכם להיות אתזי? אמרו לכם לטור את הארץ. קמה הבוקר טענה מאוד חשובה, שבכל הפרשה לא מופיעה פעם אחת המילה מרגלים. זה דבר פילי. פעם אחת לא מופיעה המילה מרגלית. משה רבנו שלח תרים. לטור זה להתפעל. לטור. לחוות חוויה ולהעביר את ההתפעלות הזאת, ואז יהיה כוח להיכנס. הרגל זה לבדוק על מנה. וזה בסיס לכל הפרשה. אגב, מעולם לא נשלחו מרגלים, לא במקרא ולא בנביא, בטקס רב רושם עם 12 אנשים ב-12 שמות ידועים. זה לא רציני. ככה לא שולחים מרגלים. ככה שולחים פוליטיקאים. מרגלים שולחים שניים חרש מן השיטים. מרגלים שולחים ליעזר, אף אחד לא יודע מי הם היו, גם אין הדלפות. על אלה ביהושע יש הדלפות. על זה אין הדלפות. כאן שולחים מרגלים, מרגל את יעזר ובנותיה. כאן שולחים אנשים, ראשי בני ישראל. אז דעתם הרי מפילה אותם ואותנו בחטא הזה. אז לא להבין את המושג לדעתך של משה. אני איני מצווה לך, זה פספוס של כל הפרשה. אני אגיע לזה מיד, רק עוד נקודה. אני רוצה להבין מילה אחת בסוף ראשון שקשורה לכל הפרשה. השאלה הידועה שכל המפרשים דנים בה, המרגלים חוזרים ועושים את שליחותם, זאת אומרת, את מה שהם ראו הם מעבירים. וכל אחד עונה כדבריו. הרמב"ן אומר את הדברים המפורסמים שלו, הם אמרו, אבל הם נתנו פרשנות, אפס כי אז העם, האפס כי, המוזיקה הזו. זה היה החטא שלהם, כל המפרשים דנים בזה כול. ישנה נקודה שהזכרנו פעם, ואני רוצה הפעם לנסות להעמיק בה ולהבין אותה. צריך לעבור על מה המרגלים עושים ומה המרגלים לא עושים ממה שמשה אמר לי. והמילה שפעם דיברנו בה, שאותה המרגלים לא קיימו היא והתחזקתם. זה קוד, אבל הפעם אני רוצה לנסות להבין אותו. בעבודת השם, כלומר אני מרגיש ש... אני מדבר עליו, אבל אני אצלי עוד רחוק מלהבין אותו. אני רוצה להבין אותו, לנסות להבין אותו ביחד. כי זה בסיס של הכל. אצל זקני, זקני, זקני חסידי ברסלב, היה ביטוי מפורסם, ידוע. מקורבים לרבי נחמן בהתחלה היו הרבה. וגרעין מאוד מצומצם, גרעין קשה, הוא הגרעין שנשאר. רבי מאוד... וזקני החסידים אומרים שזה לא היו פחות מוכשרים. אלה שנשרו ונשרו לפעמים הכי רחוק. והיה ביטוי מאוד מעניין בברסלב, שעוסקים בו הרבה מאוד, שאצל רבינו היו שני דברים. פעלות והתחזקות. מההתפעלות נשרו. נשארו אלה שהתחזקו. ההתחזקות. זה מושג מאוד מעניין. זה מושג שאני רוצה לנסות לנתח אותו, אבל כדי לנתח אותו אני רוצה רגע לשים לב אליו רגע בפרשה. וישלח אותם, פסוק י' ז', דיברנו על השלח לך לדעתך ואני מצווה, אני אחזור לשם עוד שנייה אחת. וישלח אותם משה. לתור את ארץ כנען, בוא נשים לב לזה, זו נקודה חשובה. ויאמר עליהם, עלו זה בנגב. כבר עזבנו, לתור ולא לרגל, על הנושא הזה דיבר. ויאמר עליהם, עלו זה בנגב ועליתם את ההר. אני, כדי לקצר מאוד, אומר בעל פה את שני. בשני מתרחש הביצוע של הציווי. ויעלו, ויתורו, ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון. אז קיימו את עלו זה בנגב, ועליתם את ההר, קיימו. ויעלו, ויעלו, ויבוא עד חברון, נכון, ויבואו, כלב בא, אבל לא כתוב שהם לא באו, כלב השתתח על קברי אבות, הם באו עד חברון כולם. הלאה, וראיתם את הארץ מהי ואת העם היושב עליה, יחזק ועבותיה, מעט ומעט ומעט ולדח את הדרישות שיש בו. ומה הארץ אשר הוא יושב בה הטובה היא עם רעה, ומה הערים אשר הוא יושב בהנה במחנים עם מבצרים, ומה הארץ השמינה היא עם רזה, היש בה עץ עם עין, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. והימים ימי ביקורי הנביא. קודם כל, נעבור על הדברים. הדברים מתחלקים לשני חלקים. זה יעזור לנו בהבנה שלדעתך ואיני מצווה עוד מעט. הדברים מתחלקים לשני חלקים יסודיים. חלק אחד זה שליחות, השליחות מתחלקת בעצם לשני תפקידים. שליחות א' זה לראות את הדרכים לכיבוש הארץ. כלומר, העם חזק או חלש, מחנים או מבצרים, הדרך, האיך, זה חלק אחד. הדבר השני הוא הארץ עצמה. נשמים לב לשני חלקים. בפסוק י' ח' עוסקים, הכותרת של שליחות פסוק י' ח' היא איך הכיבוש, נוח, קשה, מתארגן, מה המצב? תחזרו ותדמחו לנו במחנים ובמבצרים. איפה נמצאים האנשים? פסוק י' ט' עוסק בשאלות על הארץ גופה. בואו נסתכל בו. הארץ גופה, ומה הארץ אשר הוא יושב בה? הטובה היא עם רעה. זה כבר פסוק משונה. מה הדרך? האם במחנים או במבצרים? זו שאלה בסדר גמור. לא יודע. הטובה היא עם רעה? הקדוש ברוך הוא אומר טובה. אתה שואל, הטובה היא עם רעה? השמנה היא עם רזה? אני לא מבין. מה אתה רוצה שנגידו? זה מה שנקרא שאלה מתאה. אני אמרתי להם, אלה אתכם מעוני מצרים. מה, הם לא ידעו את רשי הראשון על הפרשה? אני אמרתי עליהם, אני אלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ זבת חלב. אתה שואל אותם, הטובה, זה שתי, אתם שמים לב, זה שני פסוקים אחרים לגמרי. כלומר, יש שני חלקים לשליחות, זה חשוב, נשים לב לזה עוד מעט. חלק אחד עוסק בשאלות טכניות של איך. אגב, אין דבר יותר הגיוני בעולם, הרמב"ן מעריך בזה בפרשה, מלשלוח מרגלים לפני שנכנסים לכיבוש. ותגידו לנו מה המצב, במחנים ובמבצרים. אבל אני לא שולח מרגלים כדי שיגידו לי אם הארץ שמנה או רזה. א', אני יודע. ב', איפה הם היו? הם היו במצרים. לא יודעים איזה כל המפרשים. הם לא יודעים מה המצב, אבל הם לא באו מדרום אמריקה עכשיו. אין להם תצלומי אוויר, מה המצב בארץ, תלכו, תראו, השמנה היא עם רזה, היש בעץ, מה נפקמינה? מה נאמר ביוטט? זה פסוק חשוב מאוד. ואז הסיום, יוטט וכף, זה דיברנו, ואז הסיום, ומה הארץ השמנה היא עם רזה, היש בעץ עם עין, והתחזקתם, ולקחתם מפרי הארץ. והימים ימי ביקורי הנביא, הם עולים, עולים, מגיעים לחברון, מגיעים. אומרים עם הארץ שמנה הרזה, אומרים. אומרים עם טובה הוראה, אומרים. הם עושים הכל. הם אומרים עם במחנים ובמבצרים, אומרים. הם אומרים עם העם עז או קל, קשה, אומרים. הם מביאים מפרי הארץ, מביאים. הם מביאים מפרי הארץ בהתחלה. באנו אל הארץ. והם מוסיפים לא רק טובה ולא רק שמנה וגם זבת חלב ודבשי. ואגב, לא צריך לנתח את הווגם הזה שלילי. וגם זה בדרך כלל חיובי. כמו, גם היא אמרה לי אחי. אתם זוכרים את זה לבימלך, את אחותי. ואז הוא אומר, והיא, גם היא אמרה לי אחי. אומר רשי, והיא, גם היא, 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 החמרים, הנהגים, כל החבר'ה, הסבלים, כולם אמרו לי אחי אחותי. עשית מבצע מושלם, איך אני יכול לדעת? היא גם, וגם זבת חלב ודבש, וגם זבת חלב ודבש זה גם טובה, גם שמינה, גם צדיקים, גם זבת חלב ודבש, גם הכל, וזה פריה. יפה מאוד. אז מה הם לא קיימו? רק דבר אחד, והתחזקתי. אבל מה זה להתחזקתי? אני מבין שזה קוד, אבל מה זה?
יש כאן כמה פירושים בראשונים.
פירוש אחד בראשונים, פירוש מרתק, מרתק ממש. אחד מהפשטנים אומר שהתחזקתם בא כדי לקחת מפרי הארץ. איזה היפר יש לכם לקחת מפרי הארץ? זה לא שלכם.
ענבים זה לא הפקר. הרי אתם הולכים להביא אשכול ענבים, ורימונים, ופעמים,
מביאים מהפירות. ועובד, הלך ומצא דודאים בשדה ומשתבחים בו שהוא הלך ולקח מההפקר ולא לקח מהחיטים. וילך ראובן בימי קציר חיטים, חז"ל שואלים מה זה מעניין אותי שזה ימי קציר חיטים, מה אכפת למתי הוא הלך? אלא להשתבח שהוא לוקח רק מההפקר. אמרו שאתם לוקחים מפרי הארץ, קיבלתי מישהו? תקנו, אז מה אתה אומר, הארץ שלכם? אברהם קנה. אם הארץ שלכם, מה? אז יש שני פירושים בראשונים על מינינו. פירוש אחד אומר שאני מתחזקים, מה יהיה? שאמר להם, הוא כחם, אבל הוא אמר להם, כחם להתחזקתם. מה את הפירוש? פירוש הרלבן והרשב"א אומרים, להתחזקתם, תגדרו את המקום, תבדקו שאין התנגדות, יקנו חזקה על הקרקע ותביאו את הפירוש. הוא אומר, לא צריך 3 שנים, כי עוד אין את העניין של 3 שנים. הוא אומר, החזקה היא בעצם הפעולה, ותראו שיסכים. תלף לא. רמב"ן והספורנו הולכים לכיוון אחר לגמרי, והוא מדהים, הוא לא סותר, הוא הולך יפה מאוד ביחד.
הם לא אומרים איך באמת הם לקחו.
הם רק אומרים שכשמשה אמר להם תיקחו מפרי הארץ, זה החלק הקשה בריגול. כל עוד 12 אנשים הולכים לטייל בארץ כנען, טוריסטים. יש להם שמות, הם גם קצת זקנים. לא מרגלים אסלי. זה לא כאלה שיוסף צריך לחשוד ורגלים אתם, יפת הארץ, אתם לראות, בסדר. לא יודע בין כמה היה שמוע בן זקור וכל, אבל זה נושאים בישראל, כובד. אתם יודעים מה הסיכון? כך מופיע בראשונים, אתם יודעים מה הסיכון? הסיכון הוא לקחתם מפרי הארץ. כשתיקחו מפרי הארץ, יתקפו אתכם. את זה אתם צריכים חיזוק, אז והתחזקתם. כלומר, במסירות נפש, תתחזקו כדי למלא את התפקיד שלו לקחתם מפרי הארץ. הפירושים הפשטניים הם 2. והתחזקתם חזקה, קניין. והתחזקתם השני לא צריך לסתור דרך אגב. יכולת תעשו חזקה. אבל אתם יודעים מה זה להסתובב בארץ כנען ולקחת אדמה, לגעת בפירות. חבל לך על הזמן, אל תסתבך איתי. ואתם הולכים להסתבך, אתם הולכים להביא את כל ענבים וללכת איתו לאורכה ולרוחבה ולטור את כל הארץ. עם רימונים וטעינים ויש כל ענבים, לא פשוט. לא יישאר סוד. ברור שאתם יהודים, באתם עכשיו עם עם ישראל מהמדבר, אף אחד פה לא יודע מה הולך. שמוע מיני גזון, כנען, פלשת, יושבי, כולם יודעים. אז והתחזקתם. ובעומק צריך להבין את ההתחזקתם הזה טוב כל כך. כי זה הדבר היחיד שלא כתוב שהם עשו. לא כתוב ויתחזקו. הדבר היחיד שלא כתוב שהתבצע זה והתחזקתם. נכון, אז הם קיימו את ולקחתם, אבל לא והתחזקתם. את ולקחתם הם קיימו, אבל את והתחזקתם הם לא קיימו. ואין לי ספק שכאן נמצא הקוד שאותו צריך לפצח, זה הקוד של כל הפרשה. על פי רש"י, ויסעו במות בשניים, אנחנו בשני, ויסעו במות בשניים, אומר רש"י, אם אתה אומר מות, ברור ששניים. זה אומר רש"י, אלא שהיו 8 שלקחו 2 מוטות, ויסעו במות בשניים בשני מוטות. ואז 8 לוקחים 2 מוטות עם האשכול ענבים, ועוד 1 תאנים ו1 רימונים יחד עשרה, ומן התאנים ומן הרימונים, ומה עם יהושע וכלב? לא לקחו. למה לא לקחו? נו, למה לא לקחו? כי אמרו, זה לא רציני. אתם לוקחים לא על מנת לשבח, אלא אנחנו רואים את המגמה, לא משתקים. שואלים המפרשים, מי שאל אתכם בכלל? מה הולך פה בפרשה הזו? קדוש ברוך הוא אומר, משה אומר את דעתו. המרגלים אני יודע שלא עושים לפי דעת משה. גם יהושע וכלב עושים מה שהם רוצים. זה פרשה שמח פה. אומר להם אוי של אבינו ולקחתם, אומרים יהושע וכלב, הם לא אמרו לשני חוט נכון, ולקחתם אני לא מסתכל. לא בעל המניין, לא היה פה מכל. אבל אמרו לכם ולקחתם. שאלה פשוטה. זאת אומרת שברור שיהושע וכלב הבינו שבלי והתחזקתם, שאני עוד לא יודע מה זה, אני רוצה להבין את זה לעומק, הוא לקחתם לא טוב בלשון המתה, רע. הוא לקחתם יביא למקום שלילי. אותו הוא לקחתם. ורק זה יסביר איך המרגלים חוזרים ומשנים את הסדר. הם פותחים בהכי טוב שיש, אבל הם פותחים בתשובה לשאלה האחרונה. הרי היו הרבה הרבה שאלות, והבקשה האחרונה הייתה, זה להביא מפי הארץ. הם באים והדבר הראשון שהם אומרים, זה באנו אל הארץ וגם זבת חלב ודבשי, וזה פריה. ועכשיו הם מתחילים לענות בשאלות האחרונות. יהושע וכלב לא משתתפים. כלומר, הם עוברים על דבר משה לכאורה, חד משמעית, אלא אם הם מבינים שהתחזקתם הוא תנאי לו לקחתם. צריך להבין את המתחזקתם. והכל מביא אלוקים חיים, זאת אומרת שאם אמרנו את הפירוש של חזקה, אז נכון שזה נשמע פשטני וככה פשט בהלכה. צריך להבין את זה, צריך להבין את זה טוב. ואם והתחזקתם זה מסירות נפש, צריך להבין טוב. מה זה בהתחזקתם? זו סוגיה אדירה. אני רוצה להתחיל את הכל מה שאני אמרתי לכם. אני מסכם, לשנייה. לדעתך, איני מצווה לך. הבלגן פה גדול. משה רבנו יש לו דעה. קדוש ברוך הוא אומר אחרת. מה קורה פה? אחר כך, מרגלים, כמובן, החטא שלהם צריך להבין אותו. מה זה דעתם? הרי כולם אנשים, כשנבחרו, היו הגונים. היו כשירים, היו גדולי ישראל. מה קרה? פתאום הם מוציאי דיבה. והשאלה השלישית, כלומר, שוב, כל השאלות זה הדעה. מה מעיינת אותי דעתך? אז במרגלים קל לנו תמיד לפתור את זה ולהגיד, זה היה חטא שלהם. וביהושע וכלב, ובמשה, ובקודש ברוך הוא, שאומר למשה לדעתך. יש כאן דבר שהוא גבלת, הוא כל כך יסודי. הרי הכניסה לארץ ישראל היא התכלית של הכל. היא הגאולה, היא ההגעה עם משה לארץ זבת חלב ודבש, זה להגיע ולהשרות שכינה בתחתונים. אם מגמת הבריאה כולה היא שנתאבה הקדוש ברוך הוא להשרות בירה בתחתונים, זה המסע. הולכים להוציא את הדברים מהר סיני ואפילו מהמסעות ולהעלות את כל המציאות, את הארץ. פרשת בראשית מתארת בהתחלה את חטא הארץ, עוד לפני חטא האדם. חטא הארץ, שלא נתנה הארץ את העץ והפרי אותו דבר. ועכשיו באים לתקן את הארץ, את הכל. כל המציאות הולכת להיות מתוקנת. במובן הזה, זה גם במובן של עבודת השם. הכניסה לארץ היא היכולת להגיע לזה שהקדוש ברוך הוא באמת שוכן בקרבי. ארץ מלשון רצון. שאני בכל מה שמתרוצץ והתרוצצו, בכל המציאות, אני באמת פועל את רצונו במציאות. כדי לפעול את רצונו של הקדוש ברוך הוא, צריך שני דברים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אנחנו יוצאים מחג השבועות, השבוע. חז"ל אומרים שכש...
אמרו ישראל נעשה ונשמע, אז ירדו 120 אלף מלאכי השרת ושמו שני כתרים לכל אחד ואחד. 60 ריבו מלאכים שמו כתר של נעשה, 60 ריבו מלאכי השרת שמו כתר של נשמע. ואמרו מי גילה רע זה? אבל בואו ננסה להבין את זה לעומק. אנחנו הרי תמיד מתפעלים מזה שהקדימו נעשה ונשמע. לפני שעם ישראל אמר את המילים כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, הוא אמר פעמיים כל אשר דיבר השם נעשה. רק בפעם השלישית הוא אמר נעשה ונשמע. לכאורה, הוונשמע הוא לא כתר בפני עצמו. כי מה החידוש? שאתה מקדים את הנעשה לנשמע. זאת אומרת שאתה פועל, בנעשה, גם אם אתה לא מבין. נכון? זה נעשה ונשמע. הרי זה מה שמוזכר בגמרא. רבא כועס שם על אותו, הגוי, סליחה, כועס על רבא שם. ואומר לו, עם הפזיזה, עם פזיז, שהקדמתם את, את, את נעשה לנשמע, את אוזניכם, קודם כל תעשה, תבין. אז בעצם הכתר הוא הנעשה. למה כתר על הנשמע? נשמע זה דרישה שהיא מאוד אנושית. כמו אם באים אליי ואומרים לי, תשמע, אנחנו נותנים לך משהו, ואני אומר, נשמע. אז אני לא מגיע לי כתר. על מה מגיע לי כתר? על הנעשה מגיע לי כתר. זה מאוד מעניין. כלומר, כשאמרו נעשה, לא קיבלו כתר. כשאמרו נעשה ונשמע, קיבלו שתיים במחיריך. כתר על הנעשה וכתר על הנשמע. שאלה חשובה. אז זה כבר נעשה לכאורה. אם שמיע לי, כלומר, אני מקבל עד הסוף, אז כבר קיבלתי את זה בעשייה. אז מה הוספתי בנשמע? חסידות מוסבר, יש לזה הרבה דיונים, הרבה הסברים, כולם דיונים. חסידות מוסבר דבר מאוד מאוד יסודי, בחסידות חב"ד מפתחים את זה מאוד מאוד, מתאים לכל הגישה. יש שתי תנועות בעבודת השם שהמרגלים שנשלחים עכשיו לרגל לטור את הארץ נשלחים בעצם למלא את שני הדברים האלה. הם דברים סותרים, זו שליחות מאוד קשה. אבל בעצם זו השליחות שכל אחד מאיתנו נשלח כל ימיו. שלח לך, שמה של הפרשה זה לא רק את האנשים האלה, זה את כולנו. ועוד מעט ננסה להבין את זה, את המושגים דעתך ואיני מצווה רגע. חלק א' מעבודת השם זה ביטול כלפי הקדוש ברוך הוא, לעשות. אם אתה לא יודע לעשות, כי הקדוש ברוך הוא אמר, אז אתה לא יכול להתקדם בכלל. אבל אז בא חלק ב'. ובחלק ב' אתה פותח ספר, מייטי ספר ונחזה. והקדוש ברוך הוא מבקש ממך, תנסה להבין. אם העיקר הוא לעשות, אז למה אתה רוצה שאני אבין? כלומר, אם עניין העשייה הוא עיקר עבודת השם, אז למה אתה מבקש ממני, נשמע לא בכלל לא במובן שנקבל, אלא במובן ההפוך, שמיע לי, סביר לי. אני לא מבין, מה אתה רוצה ממני? אתה רוצה ממני שאני אעשה? אז אני אעשה. אתה רוצה ממני שאני אשמע? אני אשמע. למה על כל אשר דיבר השם נעשה עוד לא היה כתר? כי זה שאדם מבטל את כל ישותו זה דבר גדול מאוד, אבל לא זה רצון השם המלא. זה נשמע משונה, חכו. רצון השם הוא שאני אבטל את כל ישותי, אבל זה עדיין יכול להיות מדומיין. אני צריך להכניס את זה כמה שאני יכול לכלים שלי. כלומר, אני כן צריך להפעיל את ההבנה שלי, לא על מנת לעשות, אלא על מנת שגם ההבנה שלי תהיה בתי לילה. מבינים את הקוד הזה? זה קוד אדיר. זה שני דברים, זה כתר בפני עצמו. זה כתר, בלי הכתר השני, לא נתנו את הכתר הראשון. עכשיו מגיעים שני כתרים. הכתר הראשון הוא אני בטל אל הקדוש ברוך.
ראינו אנשים נתינים שבטלים למלך, למלך בשר ודם, ראינו, ולא תמיד אנחנו מתפעלים מזה.
עוד שנייה, לאט לאט. הכתר השני
הוא אני הולך לשמוע, אני רוצה להבין את הדברים בכלים שלי, בשכל שלי, בהבנה שלי, כדי שהדברים יתיישבו על ליבי, לא כדי לעשות, אני עושה. הנעשה קדם לנשמע, אין דיון בכלל. אבל עכשיו אני מפעיל את כל הכוחות שלי, את החוכמה שבי, את הבינה שבי, את התובנות שבי, כדי שלא ייווצר כאן אדם מפוצל אישיות, שעושה כי המלך אמר, אבל רצונותיו בכלל לא פה. נכון שיש דברים שלעולם לא אבין, ותמיד אני צריך להגיד אפשי ומה אעשה אבי שבשמיים גזר. אבל בו זמנית הקדוש ברוך הוא גוזר עליי להבין. עכשיו זה מאוד מורכב, זה הקימו וקיבלו. אני לא מצווה להבין על מנת לעשות, זו כפירה. אני מצווה להבין כי הקדוש ברוך הוא רוצה שכל האישיות שלי תהיה בטלה אליו, גם ההבנה. אז הוא מבקש ממני לשבת בבית מדרש ולדון בתורה שבכתב, ולפעמים תורה שבעל פה יכולה לתקן תקנה שהיא הפוכה מתורה שבכתב. וחביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה. יש לרב קוק פסקה מדהימה בשמונה קבצים, הוא מדבר על זה שאלדד ומידד המתנבאים במחנה זה תחילת תורה שבעל פה. בלי אישור, לא ממה שהם קיבלו ממשה, סברות שלהם. ומשה רבינו רואה תורה שדעתה מתפתחת ומתפעל. משהו פה מתרחש שהוא לא בתורה שנכתב, הוא לא בליים. המקנה התלי. המקנה התלי, זאת אומרת, אתה רוצה להשאיר אותי עם תורה שנכתב בלי תורה שדעתה? רק כשאמרו נשמע אחרי נעשה, הסתבר שמגיע לא כתר אחד. יש איזה שני כשגם הנעשה לא נובע מסתם נתין של מלך, אלא שהכל נובע משני הדברים ביחד, מהיכולת להיבטל לחלוטין לדבר השם, ומהיכולת לקחת את כל כוחות ההבנה שלי, אבל זה לא רק הבנה בשכל, את כל כוחות התובנות והתחושות. בעברית אחרת תגיד את זה הרבה יותר עמוק. להתאים, זה נשמע לא טוב. זה נשמע לא טוב כי אצלנו להתאים זה להחליט אם אתה קונה את המכנסיים האלה או לא. להתאים אחרי שאני קניתי את המכנסיים, כי הקדוש ברוך הוא אמר, להתאים את דבר השם לשכל שלי, או את השכל שלי לדבר השם. להפעיל כל הזמן את ההבנה שלי, להפוך את זה לרצוני. קוראים לזה בעומק עשה רצונך כרצונו. אם עשה רצונך כרצונו זה רק תבטל את כל שאיפותיך כי הוא אמר, זה כבר כתוב, בטל רצונך מפני רצונו. אז מה זה עשה רצונך כרצונו? עשה רצונך כרצונו זה עכשיו תנסה להכניס את זה לתוך כלים שיהפכו אותך למרגיש, למבין. זה לכאורה ממש שני דברים הפוכים. הדבר הראשון מבטל את האגו שלי, והדבר השני מפתח אותו. ולכן הסדר צריך להיות נעשה ונשמע. כי אחרי שביטלתי את האגו שלי, עכשיו אני מפתח משהו בטל. כלומר, אני מפתח את האלוקות שלי. איך? עם השכל. גבל. זה הרז שמלאכי השרת משתמשים. כאילו אני קודם כל הופך להיות ללא בעל בחירה. אבל אני לא יכול להיות מדומיין, אני כן בעל בחירה. ויש לי שאלות בלילה, ויש לי יצרים שתוקפים אותי מהצד מפה ובהפוכה. ואז אני הופך גם את הבחירה שלי
לנשמה שבטל אליו. זה יסוד היסודות של מעמד הר סיני. זה מעשה לנשמה. איך זה נכנס אליו?
אתם שואלים אם הארץ טובה? כפיר.
כן, הקודש ברוך הוא אמר שכן. מה אתם חושבים? עכשיו, משה רבנו שולח את המרבים ואומר להם, יש לכם שני דברים.
השליחות הראשונה היא די פשוטה. תבדקו אם זה במחנים או במבצרים, תבדקו מה הדרך.
אני אתן לך תשובות. 8, 16, 50. יש תשובות.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. יש תשובות. אז הוא שולח אותם ואומר להם, תגידו, הטובה היא אמרה.
אתם יודעים מה עכשיו?
לכו להגיד לנו מה טוב בה. תמצאו את נקודות הטובה.
תדונו. יש בזה צד רע.
כן. אין פה נילוס.
יש בזה צד רע. סובה. איך מתאים את הירמוך? בעיה עם הכנרת, בעיה עם הסורים. זה סובה.
באמת מסובך, אפשר להתקע עם מים, מה נעשה?
שתי וויסקי, מה נעשה? אנחנו לא צרפתים, אז מה נעשה? אנחנו צריכים לשתות מים, אז מאיפה נוכל, מה נוכל, מה נשתה?
יופי.
אז דבר ראשון, לכו תבדקו אם היא טובה, אם רעה. ברור שיש נקודות רעות. ולכו לבדוק איך מתעלים את העניין הזה ומטפילים מים ומתחילים למכור אוויר. רק היהודים יודעים למכור אוויר. תוכיחו איך את הרע עושים חבל הזמן, אתם תעשו מזה בורסה. השמנה היא מרזה. מה יגידו?
כמו שמנה, כמו שהתימנים באו והתפעלו מהתפוזים, אבל זה היה מר.
השמנה היא מרזה, בנגב רזה, פה שמן, פה מצוין, לכו תראו מה מגדלים בחממות, תלמדו. תפנימו את זה לכלי החקלאות ולכלי השכל וליצרים ולתובנות.
אתם יודעים איך קוראים לדבר הראשון? ביטול. אבל הביטול יכול להיות שמשאיר אותך בהתפעלות.
יכול להיות שאתה נשאר מדומיין שאתה בפה.
זה דבר מאוד קשה, רק על עצמי לספר ידעתי.
דבר מאוד קשה. אתה כזה גדול וכזה קדוש, ובאמת אתה בטל, ואתה עושה את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אבל יכול להיות שבשלב מסוים, הדעה שאתה מדחיק, התובנות שאתה מדחיק, השכל ששואל שאלות, יתקפו אותך. לא יכול להיות, בטוח. איך אנחנו בונים אדם שקונה את התורה, אבל גם עושה בה חזקה? יודעים מה זה חזקה במובן ההלכתי? תראה שזה שלך. והתחזקתם קודם להולקחתם מפרי הארץ. אתם יודעים מה זה הולקחתם מפרי הארץ? המרגלים באו, ואני אומר לכם, ידע אישי חינם, מבטיח לכם שככה זה היה. הם באו עם האשכול ענבים, 8, וראו את הענבים ואת הרימונים והתאנים, והמרגלים אמרו, וואו! גורג'ס! Amazing! והייתה התפעלות והתחילו לרקוד על טמברים. מה זה התפעלות?
אז למה יושב בכלל השותפים?
אנחנו לא שותפים להתפעלות בלי התחזקות. משה רבנו לא שלח אותנו רק להתפעל. המרגלים הם אנשים גדולים, הם באמת התפעלו מארץ ישראל, והם אמרו שהיא זבת חלב ודבש, והם הביאו את פירייה והתפעלו, ולא היו יכולים לחכות לסוף. אתם יודעים מתי אתה משנה את הדברים? כשאתה לא יכול לחכות לסוף. אתם מכירים שאתה בא מהטיון ואתה רוצה להסביר לאט לאט, אבל אתה חייב כבר להוציא את התמונה האחרונה?
מה זאת אומרת עכשיו אני אסביר מההתחלה והרסת?
אבל מה אני יכול לעשות? נו, זה לא יכול לעבוד בזה. ראיתם רימון, כל רימון מלמידיין פעם, אתם ראיתם את זה, אתם מבינים בכלל מה מדובר? לא ראיתם בחיים שלכם דבר כזה.
אתם מכירים את הסיפור על התימני שעבד, היה פועל,
שהגיע לארץ, אז ישב על עץ וככה פעל מהפירות, אכל,
מישהו עבר שם וצעק לו, הלו, לא תגנוב! היה שלא. זה מה ארץ ישראל? גם לאכול, גם לשמוע דברי תורה.
כמה דברי תורה, איפה היה דבר כזה מאוד? אתה יכול להתפעל, באמת להתפעל, פילי פלאות.
אבל אם אתה לא מתחזק לפניך,
אם אתה לא עברת את זה שאתה מפעיל את הנשמע.
לכן אומר משה רבנו, ההתפעלות תבוא אחרי. וראיתם את הארץ, וראיתם את העם, וראיתם ועליתם, ובסוף הולקחתם מפניה.
בטח שהסיום צריך להיות הגורג'ס. שמה שלחתי אתכם? כדי לחזור עם חוויות ולהריץ את כולנו לשם, בטיל, בהתרגשות.
אבל אם נרוץ בהתרגשות, רק אחר כך נשאל רגע, למה לא שאני בעצם עם הנגב הוא יבש או רטוב?
למה לא שאלנו בעצם, אולי זה טוב לי עבר הירדן וטוב לא זה והכל?
הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אבין את זה בספורות שלי.
הוא מדבר על ארץ ישראל, אבל מדבר על החיים.
עכשיו תשמעו את ההסבר. עולם החסידות לדעתך, אני אינני מצווה לך.
באמת השליחות נעשתה על פי השם, כי כתוב על פי השם, מפורש. כולם אנשים, וישלח אותם משה על פי השם. ואז אומר משה רבנו לקודש ברוך הוא, נו,
מה, איך, מה לעשות?
אומר לו הקודש ברוך הוא, שלח לך לדעתך. זאת אומרת,
לא אני יכול להיות המשלח, אלא השליחות צריכה לבוא מדעתך, זה צריך לבוא מדעת של בשר ודם. אני איני מצווה לך. אני כבר אמרתי מה הארץ ארץ זבת חלב ודבש, אבל עכשיו התפקיד הוא שתעבירו את זה דרך הפילטר של דעתכם. אז שלח לך לדעתך.
התפקיד שלך משה, שכיוון שאתה בכל ביתי נאמן, עבד נאמן קראת לו, וזה סמיכות הפרשיות, ממילא אתה גם בטל בדעה שלך.
אין יותר דעה, אין יותר דעה גבוהה מדעתו של משה.
מה זה?
אין דעה, אין דעה שהיא דעה יותר שלמה, זה הדעה המקסימלית. ואתה יודע לבטל את דעתך, אתה מגלה את הנשמע הזה, שלח אותם לדעתך.
ואז הוא שולח אותה, והשליחות היא מאוד קשה, ותראו במה הם נופלים. הם נופלים בדבר הכי קשה. הם לא נופלים במה הדרך, במה הערים. הם גם לא נופלים בפרי הארץ. אתם יודעים איפה הם נופלים? הם נופלים בדבר הפשוט הבא. הם הבינו לרגע אחד. וזה רק בא ללמד אותנו כמה זה מסוכן, כי זה גדולי ישראל. הם הבינו לשנייה אחת, שאם הקדוש ברוך הוא שלח אותי לשאול על עצם כיבוש הארץ, זאת אומרת שגם ניתנה לי הזכות להבין אם זה אפשרי או לא. שם החוט שמעביר אותך ממאמין לכופר.
זה חוט כזה דק.
נשאלת שאלה מתאה. השאלה הייתה, איך מכניסים לתוך דעתנו את כיבוש הארץ?
אבל אם הלכתי, ולדעתי אי אפשר לכבוש. שתוק.
אבל סיכמנו שמדברים. אבל הקדוש ברוך הוא אמר אפשר לכבוש, מחלוקת הפוסקים.
ובמחלוקת פוסקים כזאת בין הקדוש ברוך הוא לבינך, פוסקים לפי הקדוש ברוך הוא.
אז למה הוא שלח אותי לראות אם אפשר לכבוש? הוא לא שלח אותך לשאול אם אפשר לכבוש, הוא שלח אותך לראות איך דעתך בכיבוש.
הכיבוש יעשה בגלל המעשה. כי הקדוש ברוך הוא אמר שעולים לארץ. אבל הוא רוצה שדעתך תיכנס שם. זה דבר פלאי. אתה תיכנס לארץ, והדיון הוא לא האם להיכנס או לא, הדיון הוא כפירה. הכפירה היא המעבר, הדק, זה חוט כזה דק. מהעולם של הסברות, מה זה יהודי? יהודי זה בית מדרש, זה סברות. זה כל היום סברות. למקום שבו כל הסברות הן בעצם הנשמה של אחרי הנעשה. הן רק פשוט להתחזק. להתחזק זה לקנות חזקה. להתחזק זה לרצות. זה באמת לפתח את הרצון שלי. זה לחזור ולהגיד יש נקודות קשות בכיבוש. אבל הקדוש ברוך הוא יכול היה להגיד, רבותיי, אנחנו נכנסים לארץ ישראל שלא על פי הטבע, ובזה זה נגמר. בדיוק כמו שים סוף נקרא שלא על פי הטבע. בדיוק כמו 10 המכות. אבל הגענו לשלב בעצם הסופי. נכנסים לארץ, הולכים להקים בית תפילה לכל העמים, דירה בתחתונים. ובשלב הזה אני לא רוצה שזה יעשה רק למעלה מהטבע. הכל למעלה מהטבע. גם זה שהתעוררתי הבוקר זה למעלה מהטבע. אבל אני רוצה שהלמעלה מהטבע יבוא בכלים שאתה בטבע מרים. אתה בטבע שלך, לדעתך, לא לדעתך בניגוד לדעתי, חס ושלום. לדעתך, כי אני צריך את דעתך. כי עברנו את השלב שבו עם נמצא במקום שהוא היה במצרים, ורק רואה אני ולא מלאך, אני ולא שרף. הגענו לשלב שבו אני שולח אתכם לטור ולתת את הכלים שלכם. אבל זה לא מפני שזה לא הולך להיות למעלה מהטבע. זה למעלה מהטבע. הניסים הנסתרים, אומר הרמב"ן, הם הניסים הגדולים, לא הניסים הגלויים. הקושי הוא להבין שהם ניסים, הרי יש לי על זה מחקר שלם. להבין שקריאת ים סוף זה נס, זה לא מסובך. יודעים מה קרה לעולם בעקבות קריאת ים סוף? התפעלו. גורג'ס. רק יתרו התחזק. מה שמועה שמע הוא בא. אז הוא בא וקנה חזקה ומסר את נפשו. וישמע יתרו פלא פלאות. הוא עשה מעשה ונשמע ממש שלא עזב אלוהים אחרים אחד שהיה והיה כהן לכל האלוהים. זה פלא פלאות. הוא ביטל את המעשה ואת הנשמע. שני כתרים. ואז זה הופכת להיות לפרשה אחרת לגמרי. פרשת השלח לך היא בעצם התשובה, השם שלח לך. השם שלח לך. הוא ככל הנראה הקוד לתשובה של השאלה שהאדם צריך לשאול את עצמו כל הזמן, האם אני באמת בהתחזקות או שאני בחטא מרגלים. חטא מרגלים הוא לא חטא כל כך רחוק. הוא חוט דק שבו אני יכול לעשות וואו, אבל בעצם אני אומר לא נוכל לעלות אליו. הביטוי הזה לא נוכל הוא כפירה. הקדוש ברוך הוא אמר כן. אתה אמרת לא נוכל. כי הם לקחו לשנייה אחת את המקום שלא נתנו להם. דהיינו, הם הבינו שהם יכולים לדון בעצם השאלה. אז הם נתנו תשובה, לא נוכל. הביאו להם בדיקה, וצוות המחקר חזר עם התשובה, לא נוכל. אבל לא זה מה שנשאלתם. השאלה שנשאלתם הייתה, איך אנחנו יכולים?
נוכל כי הוא נותן בי את הכוח. אבל איך אני מגלה את זה בכלים שלי? זה כל החיים. נדמה לי שהקוד לבדוק את עצמי נמצא בעצם שמה של הפרשה. שלח. יודעים מה זה שלח? שלח זה תוודא האם אתה בשליחות ואתה ממשיך את השליחות של משה, או שבשלב מסוים חתכת ואתה עובד עם הסברות של עצמך. ותהיה דוגלי. זה מה שעוצר כלב את העם ואומר להם, חבר'ה, תענו תשובה. אתם שליחים של משה, או שאתם פה אנשים עם מסורות? ויעס כלב את העם אל משה. היום אלא לא נעלה כי יכול נוכל. כלב אומר, במבחן של ההתחזקות נפלתם. לכן אסור לנו לקחת מפרי הארץ. כי לקחת מפרי הארץ זה לעשות התפעלות שאין בה התחזקות. ולכן זה מנוגד לשליחות שמשה שלח אותנו. ולכן לא פעלנו בניגוד לדעתו של משה. כי משה לא אמר לקחתם מפרי הארץ. הוא אמר והתחזקתם ולקחתם. ומי שלא יתחזק, וההתחזקות היא האם אני ממשיך להיות שליח של משה. האם אני מכניס את זה בכלים שלי, אבל לא בשאלה של האם הקודש ברוך הוא כן, בכלים שלי אני מחליט שאני לא יכול. אלא האם בכלים שלי אני מבטל את הנשמע כמו את הנעשה, אלה שני הכתרים. אלה שני הכתרים שקיבלנו שם במעמד הר סיני. זה קבלת התורה. והכניסה לארץ ישראל היא השיא של השליחות. במובן הפשוט שלה, כי זה המבחן בכל יום. ובמובן הפנימי שלה, של ארץ, של לעשות רצון, לעשות רצון ארץ שעושה רצון בוראה. במובן הפנימי של כל אחד ואחד, עם ישראל, כל אחד מאיתנו נקרא ארץ של הקדוש ברוך הוא. מכירים את הפסוק בנביא, ואתם תהיו לי ארץ חפץ. כמו שבארץ, כשחופרים, מוצאים מים, וכשחופרים עוד, מוצאים גז. גם ביהודי, כשחופרים, מוצאים. ואתם תהיו לי ארץ חפץ. את החפץ שלי, אני מוצא בחפצה הזאת שנקרא ארץ. מי זה הארץ? אתה. השליחות אל הארץ זה השליחות אל הארץ. כיפשוטו, 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 זה כל העניין. וההבנה שזה בעצם עבודת השם שלי. שכשאני לא מצליח לתפוס את הלדעתך, מלכתחילה לדעתך, זה הפוך ממה שרגילים. מלכתחילה לדעתך, אני צריך את דעתך כדי שדעתך תתלבש בדעתכם ותהיה דעה שלכם. והכניסה לארץ תבוא עם הדעה שלכם ועם הרצון שלכם ועם התובנות שלכם ועם כל הפעילות ועם הכל, כל זה יתגייס לצורך רצון השם. אני הייתי מצווה לה. אבל אתה יודע, אתה כלומר כל אחד יודע שאני אומר שנכנסים לארץ. ואם בשנייה אחת אתה מרגיש שאתה דן על כל העניין, אתה כבר לא שליח של משה. תוודא אם אתה יכול לעמוד ולהגיד כמו בני קורח של הפרשה הבאה אחרי משה אמת, תורתו אמת, ואנחנו בדעים. כי אנחנו מדומיינים הרבה פעמים, ומתפעלים, ומביאים את פרי הארץ, ולא מבדעים שאנחנו עושים את החזקה כדי שהכל יהיה בכלים שלנו ובתובנות שלנו, אבל אנחנו לא הופכים להיות הבלפטים עליהם. הגבול הזה הוא כל החיים. ורש"י כמו תמיד, כשהוא פותח פרשה, הוא פותח אותה ביסוד של הפרשה.
נסמכה לפרשת מרים לשון הרע, שם הגיעה הדיבה, ובדעתך, אני איני מצווה לך. בעזרת השם,
שיתקיים בנו והתחזקתם,
וגאולה שלמה במהרה.